במוקד פרשת השבוע שלנו עומדת דמותו של יוסף. אני רוצה בקצרה דרך דמותו של יוסף, שחווה חוויה של הטרדה מינית, חוויה מאוד לא פשוטה, לנסות לראות את האופן שבו חז"ל גם קוראים את הסיפור, אבל בעיקר איך הם רואים מנגנון פיתוי שעובד על הנפש האנושית ודרכים להתגבר על זה. הסיפור מוכר, כן? יוסף מגיע לבית פוטיפר, הוא מתואר פה בתארים שרק אמו מתוארת כך בכל התנ"ך, כן? ויוסף יפה תואר ויפה מראה, והוא עובר סיפור של הטרדה, כשהוא ממען, הוא ממען, הוא ממען, מה שלא מלא בסיפור המקראי, ולכן היה לחז"ל מקום למלא את זה בצורות שונות, זה מה עובר בנפשו או מכוח מה הוא ממען. כן, אני רק אעיר שהממען יש עליו שלשלת, וכבר אמרו על כך שזה בא לתאר שבכל זאת בלב שלו עברו כמה לבטים וספקות. למיתו של דבר נחלקו בזה רבותינו בגמרא במסכת סוטה בדף למדבר, שם יש קריאה שלמה של כל הפרק שנקרא בשתי צורות. צורה אחת שיוסף הוא נקרא צדיק על שם זה שהוא מעולם לא רצה לכתוב, הוא עומד בסירובו כל הזמן, לבין תיאור אחר לגמרי שמתאר אותו כמתייסר בלבטים, בעצם לא ולא, מי ידע מה יקרה לו, כן? וכך מביאה הגמרא מחלוקת, אני קורא, והיא כיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, אמר רבי יוחנן, מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו, גם יוסף תכנן לחתו איתם. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, רב אמר ושמואל, אחד אמר לעשות מלאכתו ממש, ואחד אמר לעשות צרכיו. ועל זה ממשיכה הגמרא ואומרת, לפי אותה דעה שיוסף רצה לחתור, אז איך הוא נמנע מזה, כן? אז אומרת הגמרא, ותתפסהו בבגדו לאמור, באותה שעה באת דיוקנו של אביו, ונראתה לו בחלון. אמר לו, יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד, ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם ותיקרא רואה זונות, דכתיב ורואה זונות יאבד הון, מיד ותשב ביתן קשתו. אמר רבי יוחנן, משום רבי מאיר, ששבה קשתו לאיתנו. אז הוא היה מרוגש מינית, אבל הוא ריסן את עצמו וברח. מה זה בדיוק הסיפור הזה עם הדמות יוקנו של איש שנותר לו בחלון? אז הרב סבטו כתב איזה משהו חמוד לפני איזה שנה או שנתיים מקור ראשון. אין לנו זמן, אני לא אספר לכם מה הוא אמר, אבל אחרי זה מישהו עושה. אבל אני בקצרה אגיד שדומני שמה שיש כאן זה דבר שאנחנו מצד אחד מוצאים אותו בעוד מקומות ברציונל של ההלכה, ומצד שני אני יכול להגיד כמי שקצת מלמד נוער, זה אחד המכשלות הכי גדולות שלהם, זה הסיפור הזה. בא יוסף, יש לפניו איזה סיפוק עכשווי. מה בעצם הגמרא מתארת? שכדי להתגבר על הפיתוי הזה לרגע העכשווי, מה הדמות הזאת של דיוקנו של אביו שנראתה לו בחלון, מה היא בעצם אמרה לו? שתיקח את המבט מהמבט העכשווי ותנסה לקחת אותו קצת יותר רחוק. תנסה להבין את מי אתה באמת, מה אתה באמת רוצה. פעם קראתי ספר של ילום, והוא בספר הזה תיאר, הוא תיאר את זה כנשק יום הדין בטיפולים שהוא עושה, אבל כזה נשק המצבה. אני אתפוס בן אדם ולהגיד לו, תראי, איך אתה רוצה שיזכרו אותך? מה אתה רוצה שיכתבו במצבה, על המצבה שלך? או מה אתה רוצה שיכתבו עליך ויקיפדיה? איך תיזכר לו דומות, כן? אתה רוצה להיזכר כאחד שזה מה שהוא עשה? ובאיזשהו מקום זה מאוד דומה, רצה זה לגמרא, זה אומר, עכשיו יש לו איזה סיפוק רגעי עכשווי, למה לא, כן? בא אביב, כי מה אביב אומר לו? אביב אומר לו, עתידין אחריך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, מי אתה באמת? אתה באמת, המעשה הזה אתה משהו רחוק יותר. רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רואה זונות, בעצם מה שהוא עשה, הוא לקח אותו מעכשיו למבט יותר גדול על החיים שלו. אני יכול להגיד, כאמור, כמלמד נוער לנערים, זה מאוד קשה הדבר הזה. רובם לא חושבים מעבר ל... לרגע הבא, במקרה הטוב, במקרה היותר טוב, 5 דקות הבאות, כן? כלומר, אתה עושה איזה מעשה, אתה מודע להשלכות, אתה חושב, כן? לא, לא, זה, 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 זה נורא קשה הדבר הזה, כן? אבל זה מה שהגמרא מציע. הגמרא אומרת, אתה נכנס למקום, יש לכל אדם את האני שלו, כמו שהוא רוצה להיות, כמו שהוא באמת. וכל אדם יש לו קצת סטיית קו, כאילו, הוא הולך למקומות אחרים, וקורא לכולם, לא רק קורא ליוסף. האם אדם מסוגל שיהיה לו כזה אי-וקט כזה, מכירים את המערך הזה על המכוניות? אתה נרדם על העגר, אתה יורד לשוליים, בוא נחזיר אותך. זה במשהו, מה שהגמרא מתארת כאן, שפעל כאן, היינו, במקום לחשוב רק על עכשיו, תנסה להרחיק את המבט שלך. דומני שמה שמופיע בגמרא הזאת בסוטה, הוא לא רק בהקשר הזה של התיאור של סיפור יוסף, אלא הוא במידה מסוימת תמון בתפיסה של חז"ל של איך להיזהר מחטא בכלל. הוא גם בא לידי ביטוי מסוים בדיני ייחוד, שאני כמעט ספק, למרות שהוא לא כתוב מפורש בגמרא בקידושין, בסוגיות של ייחוד, שפרשת יוסף וישב פוטיפר עומד ברקע, נכון? שגם ייחוד באיזשהו מקום עובד על המנגנון שיש כאן, כי המנגנון הזה תיארתי אותו מבט יותר רחוק, אבל האמת היא שיש פה דבר נוסף. אז זה בנוי ייחוד. זה לא תמיד עובד, אבל זה בנוי. הייחוד עובד על הרעיון שאיך מצילים אדם מבושה אחת, על ידי בושה יותר גדולה. נכון? איך אני אציל אותך מהבושה הזאת? אני איים עליך בבושה שאתה עוד יותר תתבייש בה. זה מה שקרה פה. איך אני אציל אותך מאשת פוטיפר? אני איים עליך במשהו יותר מפחיד, כן? כמו איך גומלים אדם מפחד קטן? פחד יותר גדול, כן? נכון? זה בגדול מה שאני אמר פה. אני יכול לומר שיש גמרא, וזה אני אסיים, במסכת מנחות, שאומרת שלכל אדם יש את הדבר הזה. לא צריך להיות אחד מאלה שיהיו על האפוד כדי שהדבר הזה יעמוד לרשותו, בעצם האגף הזה יותר. אני אומר שאתם לא זקוקות למנגנו הזה. זה גמרא על ציצית. כן? גמרא מאוד מפורסמת במנחות. אני רוצה קצת להסביר את הרציונל שלו, וזה נסיים. גמרא במנחות, בדף מ"ד, הגמרא אומרת כך: נעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית. שמע שיש זונה בכרכי הים שנותנת 400 זהובים בשכרה. שיגר לה 400 זהובים וקבע לה זמן. כשהגיע זמנו, בא וישב על הפתח, נכנסה שפחתה ואמרה לה, אותו אדם ששיגר לך 400 זהובים, בא וישב על הפתח, אמרה, היא ייכנס. נכנס, הציע לו 7 מיטות, 6 של כסף, 1 של זהב, ובין כל אחד ואחד סולם של כסף, ועליונה של זהב, עלתה וישבה על גבי העליונה כי ערומה, ואף הוא עלה לשם ערום כנגדה. באו דלת ציציותיו, לא ברור אם הוא ערום איך הציציות באות, לא נורא, וטפחו לו על פניו, נשמט וישב לא על גבי קרקע, ואף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע. אמרה לו, גפה של רומי, שאיני מניחתך, עד שתאמר לי, מה מום ראית בי? אמר לה, עבודה שלא ראיתי אישה יפה כמותך, אלא מצווה אחת ציוונו השם אלוקינו וציצית שמע, וכתיב בה, אני השם אלוקיכם 2 פעמים, אני ושתי בי פרה, ואני ושתי בשלם שכר, אתם ידמו עליי כדלת ידים, אמרה לו, וכו'. אני רוצה קצת להסביר כאילו, איך ציצית עובדת. הזכרנו בשיעור הקודם, בגמרא, מי שהיה, שאת הגמרא במסכת מנחות, האם מברכים על עשיית ציצית. והזכרנו שיש לציצית 2 שלבים. מה הם 2 השלבים? זה דבר מאוד פשוט. בגד של האדם זה בעצם הקביעה שלו לגבי זהותו. פה הפער בלבוש ביני לביניכם הוא לא מאוד גדול. אבל בישיבה, חבל הזמן, היחיד שיש לו חולצן כפתורים, זה אני. היחיד שנועל נעליים סגורות עם שרוכים זה אני. כן, הזקן הזה גם אומר משהו, כן? כלומר, וכשאדם בעצם בוחר את הבגדים שלו, הוא מחליט מי הוא ומה הוא. הבת הגדולה שלנו, זאת שמתחתנת בעוד שבועיים, תקופה מסוימת שהייתה סטודנטית, עבדה בחנות בגדים. והסיפורים שלה מחדר ההלבשה זה חבל על הזמן. אישה נכנסת לחדר ההלבשה והיא מגלה שהיא קצת נשמינה, כי היא לא עולה על העמידה הישנה, אז היא תפסת אוויר, אומרת, תזכרי לי את המוכסן, ואז היא אומרת לך, את רואה שזה עולה עליי. אתה, כשאתה קונה בגד, אתה בודק, השמנתי, לא השמנתי, אני אוהב את עצמי, אני לא אוהב את עצמי, אני יפה. מי פה שהולך לקנות בגדים עם המתבגרים בבית, יודע מה זה בשביל מתבגר לבחור בגד? אתה רוצה חולצה לבנה עם פסים, בלי פסים, עם צווארון, בלי צווארון, חולצה רוסית, חולצה כזאת, כל... מה בעצם הוא שואל את עצמו? שואל את עצמו, מי אני? אני שייך לדוסים האלה, אני כאלה, אני כזה, אני אראה כמו אבא שלי, אני דווקא הפוך מאבא שלי, אני אלך ככה, אני אלך ככה. זה האמת היא, בעיניי זה דבר מאוד חשוב לתת לבן או בת לבחור את הבגדים, כי האדם בוחר בעצם מי הוא ומה הוא. זאת אמירה. והאמת היא שאנחנו גם לובשים בגדים שונים, כי אנחנו פושטים צורה ולובשים צורה. כלומר, פה אני התלבשתי יחסית בסדר, אבל אני בלי ג'קט, בשביל הרבה חבר'ה, אני עכשיו עם הארץ מוחלט, כן? הכיפה לבד כבר עושה את זה, נכון? יש מצבים שאתה הולך בגדי ספורט, אתה הולך ככה, אתה הולך ככה, למה? כי פעם אתה ככה, פעם אתה ככה. באיזשהו מקום, הרעיון של ציצית חובת מנה. הרעיון שאדם זהיר במצוות ציצית, שאדם שם ציצית בבגד שלו, מה בעצם הוא מצהיר? הוא מצהיר על מי הוא? או על מי הוא רוצה להיות לפחות. זה מה שהוא מצהיר. הוא מצהיר שאני קשור למצוות, אני בן מלך, יש לי תחלת, התחלת הוא מבטא משהו מלכותי, אני לא סתם בן אדם. אדם, אמרתי לכם בפני, בשבוע שעבר, הנוער היום פחות זהיר מצוות ציצית. הוא גם יותר מבולבל על הזהות שלו. אני אומר, זה, אחד, אחד, זה לא רק כי הציצית מעצבנת וחם לו. זה גם כי... הוא לא כך החליט מי הוא, מי הוא ומה הוא, כן? והרעיון הזה, כאילו שאדם זהיר מצוות ציצית, הוא בעצם איזשהו מקום רעיון שאתה החלטת בעצם מי אתה, רק מה קרה לאותו אדם שזהיר מצוות ציצית? הוא קצת ברח מעצמו, הוא כאילו הלך למקום אחר, זה קורה כאמור לכולם. וכשהוא כאילו נזכר במצוות ציצית, מעין הסיפור של יוסף, מה בעצם הוא נזכר? הוא בעצם נזכר שהזונה הזאת, זה בעצם לא אני. אני הגעתי לפה בחירה חופשית, אבל אני באמת לא רוצה, כן? אני לא רוצה עוד משהו אחר, אבל הוא כאילו תפס את עצמו בידיים. ואני יכול להגיד, אם אפשר להקנות לילדים, אתם תצליחו, כי זה נורא קשה, שיחליטו מי הם, כן? אז יותר קל לאדם לשמור על עצמו. לפעמים זה קשה כל כך שנחזור לייחוד, הכי טוב הוא שהחברה תחזור לנו לשמור על מי שרצינו להיות, כי רובנו, כמו דברי רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, יותר מפחדים מהתדמית הציבורית מאשר מורה שמיים כמורה בשר ודם, כן? הלוואי הזה. אבל אני יכול להגיד, בעיניי היום זאת מכשלה אדירה, שהדור הזה יותר, אולי יש לו יותר כוחות להגיע למקום של אמת, אולי מהדור שלי, שהיינו יותר חקיינים. אבל הבחור בא לישיבה היום, אני יכול להגיד, הוא לא החליט באמת שהוא בחור לישיבה. אצלך, במחזור שלך, מי שבא, הוא הבין משימה באים, נכון? יכול להיות שהוא לא אהב את זה. אני לא אומר שאז כולם אהבו לשבת ללמוד גמרא עם רב חיים. אבל הוא ידע למה באים. היום תופעה שבחור בא לישיבה, הוא לא קם לתפילה בבוקר. יש המון חבר'ה כאלה. למה הוא לא החליט? בא לישיבה, אבל לא בטוח רוצה ללמוד גמרא. למה? כי הוא לא יודע, זכאי בשביל, אז למה באת? באתי בשביל לברר, תעזור לי לברר, כן? עכשיו, אני אומר את האמת, מי שצריך לברר, צריך לעזור לו, אבל מצד שני, אני אומר לחבר'ה תמיד, מי שאין לו, מי שכל יום עושה מסעם אותם נקודת הראשית, הוא מבזבז את כל האנרגיה שלו לזה. כלומר, אם בן אדם כל היום מתלבט אם הוא צריך להתפלל, הוא לא החליט. אז כבר עד שהוא בא להתפלל, כבר אין לו כוח, זאת האמת. אז מצד שני, הטייס האוטומטי, שאני מייצג אותו, כן? אני לא מתלבט אם נקום בבוקר ומתפלל, אני קם, מתפלל, הולך לבית כנסת, תא שעה כל יום, אשתי לא מבינה, אין לך יצר רע. יש לי, הדברים אחרים, אבל אני רק אגיד, הטייס האוטומטי נראה לי גם איזה מדבר עכשיו. מצד שני, אני אומר, המסע ומתן הראשית כל הזמן הוא מניעה מאוד גדולה. אז אולי העצה שאפשר לתת בעבודה החינוכית היא לא להיות טייס אוטומטי, אבל לפרק זמן מסוים להחליט שלא מתלבטים. כלומר, כשיש לי בחורים כאלה, אני אומר להם, עכשיו חודשיים אתה לא מתלבט ללמוד גמרא, פשוט תהנה מזה. זה לא עובד הרבה פעמים, אבל לפחות נשתדל. אז אני מאחל לכולנו שנהיה אמיתיים עם עצמנו, לא נבהל כשאנחנו זולגים ימינה ושמאלה כי זה טבעי, אבל שנמצא את הכוחות להיות נאמנים למי שאנחנו באמת רוצים להיות. הלאה טוב.
תודה רבה.